טוב, נקדיש את השיעור רק לבקשתי לעילוי נשמת מרת הילדה ציפורה בת יצחק. שרדה את השואה, עלתה לארץ ישראל בגיל מבוגר, זכתה לראות צאצאים עוסקים בתורה ובעבודת השם. השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמתה. בשיעור שעבר התחלנו לעסוק בשומת נזקים, ראינו שבעצם המדד העיקרי לשומה הוא לראות כמה פחת החפץ שנהרס, כאשר איך אני ידע מה מחירו, נראה מה המחיר שלו. זה יורא כמה הוא נמכר בשוק, זה המחיר של חפץ. בשיעור אנחנו נדון בהרבה מקרים שבהם בעצם אין לחפץ ערך בשוק, אין לו שוק. בדרך כלל, בגלל שהדבר יש לו ערך דווקא כלפי הבעלים שלו. בעצם האם השומה פה תהיה אובייקטיבית או סובייקטיבית? וניתן כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא אדם שהזיק לתמונה מהחתונה של חבר שלו, לאלבום, אלבום שלם מהחתונה של החבר. כמה ערך יש לתמונות? האם הוא יכל למכור אותם? כמה מישהו אחר היה מסכים לשלם לתמונה? לכאורה זה נראה, אולי זה אפילו לא שווה פרוטה. תכן שאין בזה אפילו מצוות השבת עבדה. זה לא נמכר, זה לא שכיר. אז האם מי שמזיק פטור לגמרי? לעומת זאת, החתן היה מסכים לשלם על זה הרבה מאוד. כמה היה חייב לשלם לו? האם ננסה לשום? כמה זה שווה לאותו אדם? או שלא. אותו דבר, אדם קנה ברגע זה משקפיים חדשות, 800 שקל, יצא, איכשהו יצא מהחנות, ישר בא מישהו, שבר לו את המשקפיים, או שאדם בא, רץ, התנגש בו, לא שם לב, בחוסר זהירות מוחלטת, שבר לו את המשקפיים. כמה עולות משקפיים, אם הוא היה מנסה עכשיו, אחרי כך הוא שילם לה 800 שקל, אבל מרגע זה, אין לו מה לעשות, הוא לא יכול למכור את זה לאף אחד. בדיוק, עם המספרים המדויקים שיש לו, ועם הצילינדרים, כמה הזגוגיות לפחות, כמה אפשר למכור אותם, אף בן אדם לא יסכים לשלם על זה. אז מה באמת, האם פטורים לשלם על דבר כזה, או שחייבים? אולי ניתן עוד כמה דוגמאות. בגד משומש. אדם קנה חולצה ב-100 שקל, הוא לבש אותה, אחרי דקה הוא ירצה, אם הוא רוצה למכור אותה, יכול להיות שיסכימו לשלם לו אולי חצי מחיר. בשבילו כמובן זה שווה הרבה יותר. מה, בגלל שהוא לבש אותה יום אחד? בטח אם נדבר על גופייה אולי, או דברים כאלה, לא יודע אם בכלל מישהו יסכים לקנות אותה. בשבילו זה כמובן כן שווה. כן.
לגבי משקפיים, למה אי אפשר פשוט לחזור לחנות
שהם יעריכו כמה התיקון עולה? אני מדבר על מקרה ש... שאי אפשר לתקן, נשברו אז גוגיות, צריך לשים גוגיות חדשות. השאלה אם...
יש מחיר לזוגיות.
מה? המחיר של התיקון זה...
מה המחיר של התיקון? כן, בשיעור שעבר ראינו באמת שדבר שעומד לתיקון, אז משלמים את המחיר של התיקון. ככה זה החידוש של החזון איש, ניגע בזה גם היום, אבל פה מה קורה עם המשקפיים? הלכו טוטלוס. שעבר אותם לגמרי, אי אפשר לתקן אותם. צריך לשלם את העלות של המשקפיים. אבל המשקפיים האלה, הוא לא יכול למכור אותם לאף אחד, אז בעצם יכול להיות שאין להם מחיר בכלל. לך זה עולה, אבל אם תנסה למכור, אחרי שלקחת החנות, לפני שהיא דרשה ממך את התשלום, היא שאלה איזה מספר אתה רוצה, והיא באה והכינה משהו מדויק אליך. וכרגע זה משקפיים שרק עבורך הם שוות ערך. משהו מדויק עם המספר הזה לאף אחד אחר הוא לא שווה, ולא תוכל למצוא קונה.
החנות עכשיו...
נכון, החנות הכינה את זה רק במיוחד עבורך.
לא משנה, אבל מי שהוסק, הוא מגיע לו לקבל את הדבר באופן שלם, שהמזיק, אחר.
אז אתה אומר שברור שצריך לשלם לבן אדם לפי הערך שהוא הוזק. אז אותו דבר, האם תאמר גם על תמונה? אם הזקת תמונה, האדם היה מסכים לשלם עליה הרבה, לכל בן אדם אחר לא שווה כלום, אז אתה אומר שגם כאן אנחנו נשלם כמה, ננסה לשום כמה היא באמת שוות ערך עבור הניזוק.
נגיד אם הצלם דורש בעבור אלבום תמונות חדש 1,000 שקל, אז באמת הבן אדם זה יצטרך לשלם את
שוב, אתה אומר שאם צלם דורש על אלבום כזה 1,000 שקל, אז אנחנו גם כאן נחייב 1,000 שקל. אז זה יותר, זה בעיקר עלות ה... אתה לא מכניס פה את המרכיב של הערך האישי שיש לו לתמונות, זה שווה הרבה יותר, אתה אומר שצריך לשלם על זמן העבודה של הצלם.
אם הצלם דורש את המחיר הזה?
יכול להיות שהצלם כדי לצלם, זה עלה 1,000 שקל, אבל בשבילו, כדי הוא היה מסכים לשלם התמונות של החתונה, בטח אחרי 20 שנה, הוא היה מסכים לשלם יותר מ-1,000 שקל כדי שישאר לו התמונות מהחתונה. אז אם נשלם רק את מה ש...
התכוונתי שפשוט הם הולכים לצלם, מבקשים ממנו שיעשה אלבום תמונות חדש.
אין אפשרות לעשות אלבום חדש. כן. אלו? טוב. אותו דבר אולי ניתן...
דגל משומש נגיד.
אני אתן אולי עוד דוגמה אחת לפני שנתחיל לראות את המקורות בפנים. אדם בא במזיד והרס מידע של חברה, מחק להם את כל הניירות, את כל התעודות, הסמכתאות. מידע הזה גרם להם נזק של אלפי שקלים. את המידע הזה הם לא יכלו למכור לאף אחד, זה מידע שהוא חיוני רק עבורם ולאף אחד אחר אין מה לעשות איתו. אבל להם הוא היה חשוב. האם חייבים לשלם על דבר כזה? להם זה, ודאי יש פה נזק של אלפי שקלים. למכור את זה הם לא יכולים למכור. שוב, פה זה לא משהו שאפשר לקנות אותו בשוק. אתה פעם שילמת, היום כבר לא שילמת, אני לא הרסתי לך כסף, הרסתי לך את החפץ הזה עצמו. השאלה אם כרגע הוא נחשב כשווה ערך. בואו נתחיל עם המקורות. בואו נראה את הדברים, נראה את הדברים בפנים. נתחיל מהנתיבות בסימן קוף ממחת, סעיף קטן א'. שימו לב על המשפט הראשון, נראה את הדבר שאינו שווה בעצמו למוכרו. ולקח דמים בעדו, רק ששווה לאיש ההוא, אין המזיק חייב לשלם. כלומר, אומר פה הנתיבות, כשאני רוצה לבדוק מחיר של חפץ, מה, איך אני בודק, מה הערך שלו בשוק? אם אתה יכול למכור אותו ויש לו ערך בשוק. אם אין לך יכולת למכור אותו, סימן שאין לו ערך. ולכן מי שמזיק יהיה פטור. והוא מביא לכך שתי ראיות. הראיה הראשונה היא מגמרא בבבא קמא דף פ"ט עמוד א', שם הגמרא דנה בטובת הנאה של כתובה. למי היא שייכת? לבעל או לאישה? מה הכוונה? מה זה טובת הנאה? אישה, מתי מגיעה לכתובה? אם בעלה ימות לפניה או יגרש אותה, היא תקבל את הסכום שנקוב בכתובה. לעומת זאת, אם היא תמות קודם, אז היא לא תקבל את הסכום הזה. יוצא שאם בכתובה נקוב סכום, למשל, של... 72 אלף שקלים, אז כמה כתובה שווה עבור האישה, הוא לא שווה את הסכום הזה. הרי יש רק סיכוי מסוים שהיא תקבל אותו. אם היום תרצה למכור אותו למישהו, מה הכוונה למכור למישהו? היא יכולה למכור למישהו, להגיד לו, אתה תקנה את ה... תשלם לי מחיר מסוים, כדי שאם באמת בעלי ימות קודם או יגרש אותי, אז את הסכום המלא של הכתובה, 72 אלף השקלים הללו, אתה תקבל אותם. בכמה היא תוכל למכור את זה? יכול להיות שב-20 אלף שקל. בכל זאת, יש כאן סיכויים גדולים שבכלל הכתובה הזו לא תצא למימוש. גם אם תצא למימוש, צריך עוד כוח להוציא את זה מידי הבעל, אם יהיה לו מה לשלם. אז זה נקרא, 20 אלף שקלים האלו שבהם היא יכולה למכור אותה, זה נקרא טובת הנאה. הטובת הנאה הזו, למי שייך, אם האישה מוכרת את הכתובה, למי הכסף הולך? האם, כמו הדין של הרבה, מה שאישה קונה, אז קנה בעלה, האם בעלה יזכה בסכום הזה, או שהסכום הזה שייך לאישה עצמה. כיוון שזה הטובת הנאה של הכתובה שהיא אמורה לקבל, זה הולך רק לאישה עצמה. רוצה הגמרא להוכיח שטובת ההנאה של של האישה. מאיזה דין? מדין של ילדים זוממים. מה המקרה של ילדים זוממים? נאמר בגמרא, אם באו עדים זוממים, והם העידו שהאישה התגרשה וכבר קיבלה את הכתובה שלה. מה הם הפסידו את האישה? בעצם הם הפסידו את האישה, את כל המחיר של הכתובה? לא. כי באמת כרגע לטענתה, הרי באמת גילינו אחר כך שהיא לא התגרשה. אבל מה הם הפסידו אותה? את אותו סכום שלו היא הייתה, ששווה הכתובה, כיוון, את אותו סיכוי שאולי היא הייתה מתגרשת, נכון? כלומר, את הטובת הנאה, אותם 20,000 שקלים, זה מה שהם הפסידו אותה פה. ולכן זה מה שהעדים הזוממים חייבים לשלם. אומרת הגמרא... מה? אבל הם העידו שהבעל כבר שילם לאישה את הכתובה שלה. אז יוצא שהם באו להפסיד פה את האישה. אבל מה הפסידו אותה? זה בעצם יוצא את אותו סכום של טובת הנאה, זה מה שהם באו להפסיד אותה, ובעצם חייבים לשלם. אומרת הגמרא, אם כשאישה מוכרת את הכתובה, אז את הכסף הבעל מקבל, יוצא שהם לא הפסידו אותה כלום. יוצא שהם לא הפסידו אותה כלום. מה הפסידו את טובת הנאה? טובת הנאה בכלל לא שייך לאישה, זה שייך לבעל. נמצא שאת מי הם אלא מה? מכאן מוכיחה הגמרא שטובת הנאה של האישה. בסדר? זה מובן? עדים מעידים שאישה התגרשה ובעלה כבר שילם לה את הכתובה. יוצא שמה הם הפסידו אותה? אישה כרגע שהיא לא מתגרשת, כמה הכתובה שווה עבורה? רק 20,000 שקלים, נכון? כי אולי בכלל היא לא תתגרש באמת. יוצא שאת הסכום הזה הם הפסידו אותה. ולכן אנחנו מחייבים את העדים זוממים לשלם את הסכום הזה. עכשיו, הנה אם היינו אומרים אבל. אז זה בעצם השווי שיש לאישה בכתובה. אומרת הגמרא, אם אתה תגיד שאישה שמוכרת את הכתובה, בכלל הבעל מקבל את המעות, יוצא שהיא לא מפסידה כלום מהעדות הזאת. עכשיו הוא אומר פה הנתיבות, בואו נשים לב מה קורה פה. בעצם יש פה סכום שהוא באמת כן של האישה. טובת הנאה הוא כן שייך לאישה. למה? הרי אם באמת היא תתגרש, היא זו שתקבל את הכסף. אז יוצא שהסכום של הסיכוי הזה בעצם הוא שייך לה. אלא מה? שאם היא תמכור אותו כרגע, כשהיא תחת בעלה, בעלה יקבל את הכסף. אם ככה, אומר הנתיבות, אז אם העדים זוממים, הם כן הפסידו אותה. למה אתה אומר שהם לא הפסידו אותה? הרי סוף סוף, נכון שאם היא תמכור, אז בעלה יקבל את הכסף. אבל כל עוד היא לא מכרה, זה משהו שהוא באמת שווה ערך עבור האישה. ואת זה הם הפסידו אותה. בואו נגיד להם שישלמו את הסכום הזה. אומר הנתיבות, מכאן אתה רואה שדבר שאי אפשר למכור אותו, הוא לא נחשב כשווה ערך. כלומר, נכון, לאישה יש פה חפץ מסוים שקוראים לו טובת הנאה של הכתובה. הוא שווה ערך בשבילה, הוא שווה בשבילה 20,000 שקלים. יש פה על ה-20,000 שקלים. אבל היא יכולה לממש אותם היום? היא יכולה למכור אותם בשוק? לא. למה? כי ברגע שתמכור, הכסף ילך בכלל לבעל. אז מכיוון, יש פה סיבה צדדית שגורמת לזה שהיא לא יכולה למכור, ובגלל שהיא לא יכולה למכור, רואים שזה לא נחשב שווה כסף. כל דבר שווה רק אם יש לך אפשרות גם כן למכור אותו. כן. זה נקרא שזה לא שווה עבורה. זה לא מוגדר שיש לה פה, מי שהזיק אותה, הוא לא הזיק אותה. זה שכיר בשוק לא עבורה, לכן אי אפשר להגיד שהזקתי אותה. מהכלייה הזו של הגמרא, הגמרא אומרת שאם זה היה הולך לבעל, אז המזיק היה פטור, העדים זוממים היו פטורים. למה הם פטורים? נכון שהכסף היה הולך לבעל אם היא הייתה מוכרת, אבל סוף סוף עכשיו היא לא מכרה. הם הזיקו אותה. זה נחשב שלה, והם הפסידו אותה. אז רואים פה שבגלל שהיא לא יכולה למכור את זה, אז זה לא נחשב שיש לה 20,000 שהם שייכים לה. בואו נראה עוד מקרה נוסף, הוא מביא הנתיבות בסוף, וכן מוכח מכתובות דף למד, מדברי התוספות שם, הם דנים באדם שתחב לחברו מאכל לבית הבליעה, עד מקום כזה שאם הוא היה רוצה להוציא את זה, הוא היה יכול רק בדוחק. להוציא את, את המאכל. הגמרא רוצה להביא מקרה שהבולע לא נחשב, לא נחשב מזיק. אם הוא יכל להוציא בקלות, נבוא בטענה, נבוא בתביעה כלפיו, למה לא הוצאת את המאכל? אם זה תקוע כבר בבית הבליעה, אז הוא יכל רק על ידי הדחק להוציא, אז פה הוא פטור מטעם מזיק. שואלים את הסוף, למה? סוף סוף על ידי הדחק הוא יכל להוציא את זה. אז הוא עדיין נחשב מזיק. אומרים התוספות שברגע שזה כבר היה בבית הבליעה, אז זה כבר מאוס. כיוון זה מאוס, זה כבר לא שווה פרוטה. אם זה לא שווה פרוטה, אין מה לחייב אותו מטעם המזיק. אומר הנתיבות, רגע. נכון שכרגע זה בבית הבליעה, זה כבר מאוס. אבל רק עבור אחרים. מי שבולע את זה, זה בשבילו שווה הרבה. הוא בשבילו, יש פה מאכל טוב, הוא אוכל אותו. אז רואים פה שלמרות שזה שווה ערך כלפי הבולע, כיוון שזה לא דבר שכיר בשוק, אין לך מה לקנות את זה עבור אחרים, אז זה נחשב שזה לא שווה כסף. לפי זה, אם ניקח למשל את הדוגמה של בגדים משומשים, אדם קנה גופייה, לבש אותה כמה זמן, יכול להיות שאף אחד עכשיו אחר לא יסכים לקנות אותה, אז נכון שעבורך זה שווה, אבל עבור אחרים זה לא שווה. אתה לא יכול למכור את זה, אז אם מישהו יזיק את הגופייה הזו, הוא יהיה פטור. כי אין לזה ערך בשוק. סבדן בערך של חפץ, השאלה היא כמה הוא שכיר בשוק. כמה אתה יכול להרוויח עליו אם תמכור אותו בשוק. יפה, אנחנו ניגע בזה עוד מעט. על הנתיבות חלקו הרבה אחרונים. ביניהם, כמו שראינו את החזון איש בשיעור שעבר, שהוא הביא את הגמרא בגיטין, דף נ"ג, ורש"י שם. אז בואו נחזור רגע על הגמרא. אומרת הגמרא במקור 2, תנן, הכהנים שפיגלו במקדש מזידים חייבים. כהנים פיגלו בקורבן, הם כשהם הקריבו את הקורבן, הם חשבו ותכננו לזרוק את הדם מעבר לאחרי זמנו, הם פסלו את הקורבן. כיוון שהם פסלו את הקורבן, הם חייבים לשלם. אומר רש"י, למה הם חייבים לשלם? קודם כל, חייבים לשלם דמיהם, כי עכשיו הבעלים צריכים להביא אחרים. אבל נוסיף רש"י עוד משפט. והנה מנדבה, גם אם הקורבן היה נדבה, שאז הבעלים לא חייבים להביא קורבן אחר. כן? בן אדם שאומר, הרי עליי עולה, אז אם מישהו הזיק את ה... אם הקורבן הזה נפסל, הוא חייב להביא קורבן אחר במקום. כי הוא אמר, הרי עליי, צריך להביא אחר במקום. אבל זה נדר. אבל לפעמים אדם אומר, הרי זו עולה, על בהמה מסוימת. ואם הוא אמר ככה, זה נקרא נדבה, אם הבהמה הזאת תנזק, הוא לא יהיה חייב להביא אחר במקומה. אומרת הספות, אז אם מדובר פה בקורבן נדר שחייבים להביא, אז יותר מובן. למה הכהנים חייבים? עכשיו הם גרמו לבעלים להביא קורבן אחר במקום. אבל, אומרת הרש"י, גם אם הקורבן היה נדבה, הבעלים לא חייבים להביא קורבן אחר, בכל זאת הם חייבים לשלם. למה הם חייבים לשלם? הקורבן לא שייך לבעלים. אומר רש"י, והנה מנדבה היא, קשה בעיניו שלא יקריב קורבנו, שהרי להביא דורון היה מבקש. כלומר, שימו לב, אנחנו מדברים פה בדבר שאדם לא יכול למכור אותו, קורבן כבר אי אפשר למכור לאף אחד, הוא של הקדש, אבל הוא שווה ערך עבור בן אדם. הבן אדם הלך ושילם הרבה כסף כדי לקנות את הקורבן הזה. בעיניו זה שווה ערך, אתה הזקת אותו, אתה חייב לשלם לו. מכאן הוכיח החזון איש, כמו שראינו בשיעור הקודם, שאדם שעשה חור בכותל, אז למרות שאולי אין פחת בערך של כל הבית, סוף סוף, נכון, אז אם הוא ימכור את זה בשוק לא יהיה הבדל, אבל סוף סוף לניזק עצמו הוא גרם נזק, בעיניו זה שווה, כי עכשיו הוא צריך ללכת ולתקן את זה, תשלם לו את המחיר של התיקון. אז רואים מהחזון איש הזה, שהוא מביא פה את רש"י הזה, ועל פיו הוא לומד יסוד, שכמה חובת התשלום היא, זה תשלום סובייקטיבי, כפי הערך שזה שווה בעיני, שזה שווה לניזק. כמה זה שווה לניזק? נכון, אתה לא יכול למכור אותו. אז מה אם אתה לא יכול למכור? סוף סוף אתה הזקת את הבן אדם,
עבורו זה שווה, אז אתה תשלם לו. אז אם היה לבן אדם בגד משומש, הרי לפני רגע הוא קנה אותו ב-100 שקלים, אז הוא לבש אותו עכשיו יום אחד, אז כמה זה שווה עבורו? בשבילו זה עדיין שווה 100 שקלים, אולי 98 שקלים, לבש רק יום אחד. בשבילו כמעט אין הבדל אם רק לפני רגע הוא קנה. אתה תשלם לערך שזה שווה עבור הבן אדם, ולא כמה זה שווה עבור אנשים אחרים, נכון? אנשים אחרים זה מאוס, אז זה לא משנה. אתה משלם לפי כמה הזקת את הבן אדם. כלומר, שומה סובייקטיבית. היא כמו החזון איש, אומר גם הקהילות יעקב, הקהילות יעקב בפירוש מתייחס לנתיבות, הקהילות יעקב נמצא גם בבבא קמא סימן למטה, גם בבכורות סימן כ"ח, והוא דוחה את הנתיבות הזה מכוח רש"י כאן בגיטין. מה יעשו עם הראיות של הנתיבות אבל? הנתיבות הביא שתי ראיות. אז בואו נתחיל עם הראיה הראשונה. שימו לב מה היה בראיה הראשונה. דיברנו על כתובה, שהכתובה כתובה 72 אלף שקלים. הדחייה הזו אגב, ראיתי הקהילות יעקב דוחה אותה, וגם ראיתי הגרזן מעצמו גם כן דחה באופן הזה. הרב גולדברג, הוא נמצא בתחומין כרך ח'. מה הם דוחים? פה מה הם הזיקו את האישה? האישה כרגע היא מקבלת משהו מהכתובה? שום דבר. יכול להיות שהיא תקבל בעתיד, נכון? מי אמר שהיא תקבל אי פעם? אז אולי הם לא הזיקו אותה, אולי הם לא הזיקו אותה כלום. הם מוצאים לחברה, לא בראייה. יכול להיות שלא הזיקו אותה כלום. אלא מה? הדרך היחידה שלנו להגיד שחייבים, היא לבוא ולהגיד, רגע, אותו סיכוי שאפשר להרוויח מהכתובה הוא שווה ערך. הוא שווה כסף. מה? שאם היא מוכרת את זה? כן, כן. אבל שוב, כרגע הדרך היחידה להגיד שיש לזה רווח, שיש לזה שווי כספי הוא, להגיד אותו סיכוי שהיא תרוויח הוא שווה כסף. אומרים, דווקא במקרה הזה, אתה אומר להפוך דבר שרק זה סיכוי עתידי, להחשיב אותו כדבר שעכשיו הוא שווה כסף, זה דווקא בתנאי שהוא שכיר, שיכולה למכור ולהרוויח עליו. כן? רק אם היא יכולה למכור ולהרוויח עליו, אז זה נקרא שווה כסף. אז עוד פעם, יוצא שבכל מקרה רגיל, אם יש לנו בגד משומש, יכול להיות שאני לא יכול למכור אותו עכשיו ב-100 או ב-98 שקלים, אבל הוא באמת כן שווה ככה עבורי. אז אתה כן חייב לשלם 98 שקלים. דווקא במקרה הזה, שכל מה שנותן ערך לחפץ, אני לא ערך מצד עצמו, כל מה שנותן לו ערך זה אותו סיכוי לזכות בעתיד, פה זה חידוש שזה נחשב כבר שווה כסף. זה נחשב, אז פה אנחנו אומרים, זה שווה כסף, דווקא אם זה באמת משהו שבגלל שיש לו סיכוי עתידי, אתה יכול לבוא ולמכור אותו כבר עכשיו, אז באמת הוא מקבל ערך בפני עצמו, ואתה יכול להגיד, כבר עכשיו זה, יש לו ערך כספי. אז זו התחייה של הגמרא מכתובות, בבבא קמא. לגבי התוספות בכתובות, אז אני ראיתי הקהילות יעקב דוחה, והוא אומר מה שמקודם בעצם הערת, בכתובות, כאשר זה היה בפה של אותו אדם שאכל את המאכל, אז זה מאוס בעיני כל העולם חוץ ממי? חוץ מהמזיק. אבל בעצם לבעלים זה גם היה מאוס. לבעלים זה לא היה שווה כלום. בסדר? אז מתי אנחנו אומרים שחייבים לשלם? כאשר חפץ הוא שווה ערך עבור הניזק, עבור הבעלים, אז חייבים לשלם לו, גם אם לשאר העולם הוא לא שווה כלום. אבל כאן לבעלים זה באמת לא היה שווה כלום. זה היה שווה לזה שאכל אותו, אבל לא לבעלים. לכן ממילא אין פה חיוב. מי? טוב, תוכב זה... לא, לא נכנס לזה עכשיו.
זה למה, נגיד, כל הדילים של בהמה שאכלה בשדה של מישהו אחר. עכשיו זה לא שווה כלום. אפילו לזה, מה הוא יוציא את זה
שם, 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 בהמה שבאה ואכלה, אתה חייב על זה שהיא גם באה ואכלה, היא גרמה לזה להימאס. פה אנחנו מדברים על זה שהחבר תחב לו בעל כורחו, לכן אתה לא מחייב אותו על מה שתחבו לו בעל כורחו. אלא הדבר היחיד שיכולת לחייב אותו, זה על זה שהוא על ידי הדחק יכל להוציא את זה מהפה. אומר התוספות, פה זה כבר היה מאוס לבעלים, זה לא נחשב עבורם ערך כספי, ולכן אני פטור מלשלם להם. טוב, אז עד כאן ראינו את שתי הדעות בעצם של הנתיבות, לעומת זאת החזון איש, הקהילות יעקב. כך סובר אגב גם כן האור לציון, נמצא בחלק א' חושן מספט, סימן ד'. יש עוד שיטה בעצם שלישית כאן, דרך אחרת, זה של הרב זלמן נחמיה גולדברג, שהוא אומר שכל דבר שהוא לא נמכר בשוק, באמת אין לו ערך עצמי, אבל חייבים לשלם פה מדינה דגרמי. דיברנו כבר על דינה דגרמי, יש גרם אנחנו יודעים של ההלכה פטור, חייב רק לצאת ידי שמיים, אבל על גרמי זה כל מיני מקרים שבהם חז"ל אמרו שחייב לשלם. אני אמרתי כבר שחז"ל אמרו, בעצם זה מחלוקת. לדעת הרמב"ן, לדעת השאר גם שולחן ערוך סובר ככה, זה בעצם מדאורייתא. לעומת זאת, הרמ"א פוסק בפירוש שזה רק מדרבנן, וגם בדעת שולחן ערוך זה לא פשוט. יש, שזה רק קנס, כנסו מקרים לחייב על גרמי, כשלא כל אדם יבוא ויזיק את חברו, אז גזרו שעל מקרים מסוימים חייב מדינה דגרמי. אומר רב זלמן נחמיה, של כל דבר שהוא לא שכיר בשוק, חייבים עליו רק מדינה דגרמי. מה זאת אומרת? אתה גורם לו עכשיו הפסד, הוא יצטרך עכשיו לקנות חדש. אז אתה גרמת לו הפסד. הזקת לו למשקפיים, עכשיו הוא צריך לקנות משקפיים חדשות בגלל זה. אז כן, אז מדינה דגרמי, אתה חייב לשלם. למה זה דומה? לשטר, אנחנו יודעים שאדם שקרא שטר של חברו, אין גופו ממון של השטר, אבל למה אתה חייב לשלם? בגללך הוא לא יכול עכשיו לפרוע את החוב שלו, אז אתה חייב לשלם לו, זה דינה דגרמי. צריך לא, ודאי שלא צריך לשלם מחיר של חדש, כי לא הזקתי לך דבר חדש. זה לא מה שהפסדתי לך. אולי עכשיו אתה צריך לקנות חדש, אבל אתה גם תרוויח מזה, משהו שלא היה לך קודם. אז אני צריך, אז איך שמים את זה באמת? איך שמים את זה? כמה אדם מסכים לשלם עבור דבר משומש? כמה זה שווה עבורו? אם ניקח משקפיים, אז כמה בשוק אנשים, נגיד המשקפיים היו עליך כבר חודשיים, אז נבדוק כמה אנשים מסכימים לשלם עבור משקפיים שמתאימים להם, אם הן מיושנות בחודשיים. אותו דבר על בגד משומש וכו'. שוב, פה זה חיוב, לדעת הרב גולדברג, החיוב פה מדינה דגרמי, לפי החזון איש והקהילות יעקב, והאור לציון שראינו, אז חייב מעיקר הדין, זה נחשב דבר שיש לו שומה, כי השומה היא באמת סובייקטיבית, אז מעיקר הדין, ממש מדינה חייב לשלם. נגיע לזה. או, יפה, שאלה יפה, מה זה משנה מאיזה דין הוא חייב לשלם? האם מדינה דגרמי? או שזה הערך של החפץ. יש פה הבדל גדול. כמו שקדמתי ואמרתי, יש מחלוקת גדולה, האם גרמי מדאורייתא או מדרבנן. והרמ"א פוסק, וגם השח פוסק, שהכל זה רק מדרבנן. וזה רק קנס. מה נפקא מינה שזה קנס? וזה הם פוסקים, אומר פוסקים, שמה הדין אם אדם הזיק בשוגג? בשוגג לא כנסו אותך. אז על גרמי חייבים רק במזיד ולא בשוגג. אז לפי הרב גולדברג שליט היוצא, יש אדם שהזיק משקפיים בשוגג, באמת יהיה פטור מלשלם. באופן פשוט, הרמ"א והש"ס זה העיקר. לדעת השולחן ערוך, יש להסתפק. בכל מקרה, נראה שאפשר להגיד כאן המצוא מחברו עליו הראייה. עכשיו, בעצם, גם הרב גולדברג אומר שלכאורה, הדינא דגרמי, אז יוצא שעל דינא דגרמי אנחנו משלמים גם באיזה מקום, גם בדבר כזה, שהוא לא, לא, לא שכיר בשוק, אלא רק יש לו ערך עבורך. וגם זה, אומר הרב גולדברג, זה תלוי בעצם בתירוצי התוספות, מקור 4, זה בהבקמה דף עין א' עמוד ב'. שם הגמרא דנה באדם ששחט שור, שהיה אצל שומר. כן, אדם קיבל שמירה על שור, והשור הזה נגח. אדם הרג אותו, עכשיו השור הזה חייב סקילה. מה הדין של השומר הזה? הוא בעצם לא שמר כראוי, והוא חייב לשלם לבעלים שור. אלא מה? כל עוד השור חי ולא נסקל, הוא יכול להחזיר לו את אותו שור ולהגיד לו, הרי שלך לפניך. אם הוא כבר יסקל, אז הוא חייב לשלם לו שור. עכשיו בא אדם אחר ושחט את השור הזה. האם הוא הזיק את השומר? הוא לא הזיק... הוא גרם לו הפסד. למה? אם הוא לא היה שוחט אותו, הוא היה יכול להחזיר אותו לבעלים. עכשיו שהוא שחט אותו, הוא בעצם גרם פה הפסד לשומר. וזה מחלוקת גדולה בין רבי שמעון לחכמים, מה הדין בדבר הגורם לממון. האם דבר הגורם לממון כממון דמי, או לאו כממון דמי. והלכה, אגב, רוב הראשונים, כך הלכה, הרמב"ם פוסק שלאו כממון דמי. אבל התוספות דנים פה בשאלה, הגמרא בעצם, הגמרא דנה פה בשיטת רבי מאיר, שמחייב את השוחט, והיא דנה למה? היא אומרת שהוא סבר כרבי שמעון, שדבר הגורם לממון כגממון דמי. כן? אז עוד פעם, במקרה שדיברנו, אדם שחט שור שהיה יוצא להסתכל והיה אצל שומר, אז רבי מאיר שמחייב, למה הוא מחייב? אומרת הגמרא, סבר כרבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון דמי. שואלים את התוספות, למה לא אומרים שפשוט רבי מאיר לשיטתו, שהוא מחייב בדינא דגרמי? התירוץ הראשון של התוספות הוא, ראו, במקור 4, ויש לומר, דיקא נמי סברא למאמר איפכא, דעד כאן לא מחייב רבי מאיר בדינא דגרמי, אלא כגון בשורף שטרות של חברו. וכיוצא, שראוי השטר לכל העולם למכור ולגבות בו. שטר זה דבר שכיר. דווקא כאן מחבר רבי מאיר מדינא דגרמי. וכן במסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו, יכול למכור את התבואה לכל העולם. אבל במקרה שלנו, זה שור הנסקל, הוא כבר איסורי הנאה, אי אפשר למכור אותו לאף אחד, זה לא שכיר. פה זה לא ראוי לאותו אדם, אלא רק... זה ראוי לשומר רק שאם הוא ייתן את זה, אז הוא ייפטר מהחוב. פה אומר התוספות, אין אפילו דינא דגרמי. כלומר, גם דינא דגרמי, אומרים התוספות פה, זה דווקא בדבר שהבן אדם היה יכול למכור אותו. אבל אם הוא שווה רק לעצמך, לא שווה לאף אחד אחר, אז פטור. הוא מביא פה, עוד יש מפרשים, ונדלג לתירוץ השלישי, זה הריבה. הריבה מפרש, דוידידא דגרמי לא מחייב רבי מאיר, אלא מדרבנן. בכל אופן, לפי שני התירוצים האחרים של התוספות, יוצא שבאמת גם שדינא דגרמי כן חייבים לשלם על, גם על דבר שלא יכולת למכור אותו. ואומנם הקצות בסימן שפ"ו, סעיף קטן א', הוא סובר כמו התירוץ הראשון של התוספות, אבל השח הוא כן סובר כמו הריבה, הרב גולדברג גם כן מכריע ככה, דברי השח והריבה האלו, ולכן הוא אומר שבכל המקרים שלנו, אם הזקת חפץ שאי אפשר למכור אותו בשוק, בכל זאת כן חייבים לשלם עליו מדינא דגרמי. בסדר? אז זה סיכום. דיברנו על אדם שמזיק משקפיים, בגד משומש, ויכול להיות גם הוא הרס מידע של חברה. האם הוא חייב או לא? יוצא שלפי הנתיבות יהיה פטור, לפי החזון איש, לפי הקהילות יעקב, האור לציון, יהיה חייב, לפי הרב גולדברג יהיה חייב מדינא דגרמי, ולכן יהיה חייב רק אם זה במזיד. איך נשוב שוב? ניקח מידע של חברה, חברה נהרס, נשום כמה לחברה בעצם היית מסכימה לשלם על דבר כזה. כמה נזק זה גרם לה, כמה היית מסכימה לשלם על, על דבר כזה, זה הערך שניזק כאן. מה קורה שוב לגבי תמונה? אדם הזיק אלבום חתונה של החבר שלו, אז לכאורה אותו דבר, באופן פשוט יוצא, שלפי הנתיבות, ודאי פטור, ולפי השיטות האחרות, לכאורה צריך לשלם, ובאמת, באמת, הרב גולדברג מחייב גם במקרה כזה, הוא אומר שגם על תמונה חייבים לשלם, איך בדיוק לשום את זה, הוא אומר באמת שזה באמת קצת נושא מורכב, איך בדיוק שומעים ערך של תמונה, אבל צריך למצוא את הדרך הנכונה לשום ולחייב על כך, כמה באמת אנשים אולי רגילים למסכימים היו לשלם על תמונות של החתונות שלהם. אבל ראיתי שהרב שפיץ במשפטי התורה הוא כותב שהמנהג בבתי הדין על תמונה לא לחייב. זאת אומרת, על בגדים משומשים וכל מה שאמרנו, כן לשלם. אבל על תמונה, שפה זה באמת קשור גם הרבה יותר עם ערך רגשי, אז פה המנהג הוא לא לחייב בדברים האלו, ופה כן, כן, בדבר הזה כן מקבלים את הנתיבות. אגב, דיברנו על חפצים משומשים, באמת יד שנייה, איך שומעים, אם יש להם שוק, אז הכי פשוט לבדוק כמה מוכרים כזה דבר בשוק. אבל אם אין להם כל כך שוק, אז באופן פשוט יש איזה דבר שהוא פחות או יותר רשומה, אם למשל תיקח ספה, קנית אותה ב-5,000 ש"ח, ספה מחזיקה נגיד בממוצע 10 שנים, אז תחלק כל שנה, תחשיב כאילו כל שנה שעברה, זה מוריד 500 ש"ח, זה פחות או יותר רשומה. יכול להיות שעל השנה הראשונה צריך להוריד יותר, כי אנשים כן מסכים להוסיף עוד קצת יותר על המוצר החדש. אבל זה פחות או יותר השומה באופן פשוט. מחלקים את החפץ לפי שנות החיים שלו. יש גמרא בבבא קמא, דף מ"ח עמוד ב', שצריך לראות איך היא מסתדרת עם מה שראינו מקודם בגיטין. בואו נראה במקור 5. אמר רבא, הרי עליי עולה והפריש שור. אדם אמר הרי עולה, הפריש שור. בא אחר וגנב עצמו, וגנב אותה, את השור. מחדש פה רבא חידוש מדהים. הוא אומר, אדם שאמר הרי עליי עולה, הוא חייב להביא קורבן אחר, נכון? אבל אדם שהתחייב להביא עולה, מה הוא יכול להביא? הוא יכול להביא שור, הוא יכול להביא גם כבש. לפי רבי אלעזר בן עזריה יכול להביא גם עוף. אז יכול המזיק, הגנב, לטעון, רגע, מה הזקתי אותך? הפסדתי אותך קורבן? בסדר. גנבתי שור, אני אביא לך כבש. כבש גם טוב בשבילך. אתה תקריב את הכבש, וגם תהיה לך מצווה. אתה חייב להביא קורבן? הנה, תביא קורבן. וכך פוסק רבא, שהוא באמת יכול להביא לו כבש. ואי אפשר לחייב אותו ביותר מזה. השאלה הגדולה היא באמת איך להסתדר עם הגמרא בגיטין. מקודם ראינו שלפי רש"י, אדם שהזיק בהמה, סליחה, אדם, מה? גנב, אדם הקדיש שור, ובא אדם וגנב לו את השור, הגנב יכול להחזיר לו גם כבש. הגנב יכול להחזיר לו כבש, הוא לא חייב להחזיר לו דווקא שור. למה? הוא גרם לו להפסיד שור, הוא גרם לו להפסיד קורבן, בסדר, בוא נביא לך כבש, תצא עם זה ידי חובה. אתה לא יכול לחייב אותי בשור. אבל בגיטין ראינו שכהנים שפיגלו במקדש, במזיד, הם כן חייבים לשלם. ומה אמר כאן רש"י? שמה הם חייבים לשלם? הם חייבים לשלם כי קשה בעיני הניזק. הוא היה רוצה להביא דורון, זה שווה ערך עבורו. נכון? הקורבן לא שלו, אבל הזקת אותו פה, זה שווה ערך עבורו? אתה חייב לשלם את הסכום הזה. מה ההבדל בין הגמרות? אז למה פה אתה לא אומר, זה שווה ערך בעיניו להקריב שור? לא רק כבש. ולחמרה יש לראות גם מאיזה דין החיוב כאן. כי יש מחלוקת, אמרנו רבי שמעון וחכמים, בדבר הגורם לממון, האם כממון דמי או לא, ובאיפה הם נחלקו באמת לגבי, גם לגבי קודשים, אדם שגנב קורבן קודשים. לבעלים אין שום בעלות על הקורבן, הוא הקדיש אותו, הוא לא שלו. מה קוראים בא אדם וגנב ממנו? אומר רבי שמעון, חייבים לשלם 4.5. למי? לגנב. חכמים אומרים לא, לא חייבים לו 4.5 ולא כפל. למה? כתוב וגונב מבית האיש. וגונב מבית האיש, פה הם לא גונבו מבית האיש, זה לא שלו, זה שייך להקדש. אבל רבי שמעון אומר, כיוון שדבר הגורם לממון כממון דמי, הוא כן עכשיו כאילו הוא הבעלים של החפץ וגנבתי ממנו. אז כן יש פה חיוב של כפל ו4.5. מה קורה לגבי אבל לא כל כך ברור באמת מה קורה לגבי הקרן. באמת, הרמב״ם אומר שחייב לשלם את הקרן לכולי עלמא. השאלה היא למי גם הוא חייב? הוא חייב להקדש? הוא חייב לא. אז לכאורה מרש"י כאן אנחנו רואים, רש"י בגיטין, הוא לא סייג את הגמרא דווקא לדעת שיטת רבי שמעון. הוא כתב פה שחייבים לשלם, לא בגלל שגורם לממון דמי, אלא כי זה הערך של החפץ. נכון, החפץ היה של הקדש, לא ממש שלי, אבל אתה הזקת אותי בכך שהפסדת אותי דבר שאני הייתי מסכים לשלם עבורו, אז אתה חייב לשלם לי את הכסף. אז מה קורה עם הגמרא בבבא קמא? למה פה הוא חייב רק כבש? יותר מזה, רש"י בבבא קמא, הוא כותב שהגמרא זו רק לפי רבי שמעון, שחייבים לשלם את דבר הגורם לממון דמי. אז למה? למה בגיטין זה משמע שזה לכולי עלמא, ובבבא קמא זה רק למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי? אז מצאתי רבי עקיבא איגר על המשנה שם בגיטין, פרק ה' משנה ד', שהוא לפחות את השאלה הראשונה, הוא מתרץ אותה. והוא דן במקרה הזה, הכהנים שפיגלו במקדש. למה דנו דווקא במקרה הזה של כהנים שפיגלו? יש עוד מקרים, כהנים שחשבו שלא לשמה, שלא לשם הקורבן. הם גם, מה הדין במקרה כזה? אמנם הקורבן עצמו כשר, הוא לא נפסל, לא צריך זרוק אותו, אפשר להקריב אותו, אבל הוא לא עלה לבעלים. הבעלים לא יוצאים ידי חובה. ממילא, אם זה היה נדר, יצטרכו להביא קורבן חדש. אם זה נדבה, הם לא צריכים להביא קורבן חדש. שואל רבי עקיבא איגר, למה הגמרא דנה דווקא במקרה של פיגול ועונה? פיגול הוא פסל לגמרי את הקורבן. לעומת זאת, אם הם חשבו שלא לשמע, נכון שהם לא עלו לשם הבעלים, ונכון שעכשיו לבעלים יש איזה פחות מן המובחר, אבל הקורבן עצמו הוא כשר. ואז מה? אומר רבי עקיבא איגר, זה בדיוק הגמרא בבבא קמא, דף ע"ח עמוד ב. מה ראינו? שאדם שגנב שור, אז יכול להביא כבש. למה? מספיק שהוא יגרום שיהיה פה קורבן כשר. לא צריך לדאוג לו גם למצווה מן המובחר. סידר לו כבש זה מספיק. אומר רבי עקיבא איגר אותו דבר פה. אומנם, אם אדם נדר, אז ברגע שהכהנים פסלו את הקורבן, אז הם גרמו לו הפסדים, הוא יהיה חייב לשלם. אז פה תמיד הם יהיו חייבים לשלם. בין אם זה יהיה פיגול, בין אם חשבו שלא לשמע, כל הדברים האלה יהיו חייבים לשלם לבעלים, כי הם גרמו להם נזק. צריכים עכשיו לשלם קורבן חדש. אבל מה קורה אם זה נדבה? נדבה הם לא חייבים להביא עכשיו קורבן אחר במקום. אז אומר רבי עקיבא איגר, עדיין, אם הם פסלו לגמרי את הקורבן, אז חייבים לשלם. אבל אם הקורבן כשר, רק שהוא לא נשמע, אז זה לא מן צרה מן המובחר, אז זה לא צריך לשלם. וזה בעצם, כמו שאנחנו רואים בבבא קמא ע"ח, שאתה צריך לדאוג לו שיהיה לו קורבן, אבל למצווה מן המובחר אתה לא צריך לדאוג לו. בסדר, אז זה החילוק של רבי עקיבא איגר. אז לפי זה מה, ניקח את זה להלכה, אז מה יצא? שבמקרה שאתה הזקת למישהו קורבן, אתה צריך לדאוג לו לעצם המצווה, אבל לא למצווה מן המובחר. מה הסברה בזה? אני לא לגמרי מבין. כי אם ניקח את הסברה של רש"י, הסברה של רש"י שפה הזקת אותו כי קשה בעיניו שלא יקריב קורבנו, שהרי לאבי דורון היה מבקש. הסברה היא שהוא היה מסכים לשלם על זה. אז למה על מצווה מן המובחר לא? הוא היה מסכים לשלם על מצווה מן המובחר. הפסדת אותו. אז אני לא יודע איך הדברים בדיוק מתיישבים עם הסברה של רש"י, בכל אופן את הדין, זה הדין שיוצא פה לפי רבי עקיבא איגר. עוד קושייה שעדיין לא נפטרה לי לפי זה היא, למה בבבא קמא רש"י מעמידים את זה דווקא לשיטת רבי שמעון? לעומת זאת בגיטין משמע שזה שחייבים לכולי עלמא. יותר, כן, אגב, הרש"י הזה, גם החזון איש, בגיטין, החזון איש, מקהילות יעקב, כולם שלמדו ממנו איך שמים נזיקים, הם אמרו, זה לא משהו בתוך דין של דבר הגורם לממון, זה לא רק שיטת רבי שמעון, הם לקחו את זה לגמרי להלכה. ראיתי תירוץ נוסף של, גם של הרב גולדברג שם בתחומין, אז הוא רוצה להגיד שבאמת כל הסוגיה בבבא קמא, היא דנה רק מצד דבר הגורם לממון, היא לא נכנסה לדינא דגרמי. אבל באמת להלכה שאנחנו מחייבים לדינא דגרמי, אז באמת חייב לשלם, באמת חייב לשלם שור. לכאורה דברים מאוד מחודשים, לבוא ולהגיד שלפי הלכה באמת כן חייבים לשלם שור, זה אני חושב שזה חידוש מאוד גדול, אבל בכל אופן ככה הרב גולדברג מציע. אז לפי זה גם יפתור את ה... כן, אז לכן הגמרא פה בבבא קמא היא רק לרבי שמעון, היא דנה פה רק בנושא הזה של דבר הגורם לממון כמון דמי או לא. אבל הלכה באמת שאנחנו חייבים לדינא דגרמי, חייב הכל. עכשיו, בעצם ראינו פה מקרה שאדם גנב שור והחזיר כבש. יכול להחזיר כבש. והמקרה הזה, אנחנו מגיעים לדיון מאוד מעניין, שמובא כבר במשנה למלך. מעשה באדם שהזיק אתרוג מהודר. אדם קנה אתרוג ב-1,000 שקלים, 1,000 ש"ח, בא חבר, הזיק אותו. עכשיו אומר לו, טוב, תשמע, מצפות לאו ליהנות ניתנו. אתה רוצה שנשלם לך 1,000? אתה יכול לצאת ידי חובה גם, אפשר לקנות פה אתרוג ב-40 שקלים. קונה לו אתרוג ב-40 שקלים, מביא לו, אומר, בבקשה, תצא ידי חובה. אני לא חייב לך על זה שהפסדתי אותך מצווה מן המובחר. אומר המערמין, זה באמת ככה. מכריע ככה על פי הגמרא בבבא קמא דף ע"ח שראינו הרגע. אדם שהזיק את האתרוג, יכול לשלם לו מספיק ששלם לו מחיר של אתרוג כשר.
וזה משהו שכיר. השור אומר לי, אני הקדשתי אותו, אני הייתי חייב לקורבן, הכל עליי. אבל אתרוג שווה 1,000 שקל, אני יכול
לקרוא
אותו
ב-1,000 שקל, יום לפני הסוכות. יפה מאוד. והערה שאתה אומר, זה בעצם הערה שמובאת לפניכם במשנה למלך.
מה החינוך?
אנחנו נראה את זה עכשיו. המשנה למלך, שהוא מסתפק, הוא הביא את זה יותר כספק. בואו נראה, נסתפקתי במי שקנה אתרוג בדמים יקרים, מפני חשיבותו. ובא אחד וגנבו ממנו ופסלו. אימצי גנב פטר נפשי בנתינת אתרוג אחר כשר, אף שאיננו חשוב כמו אחר. משום דה אמר לי, אתרוג זה היא לא משום מצווה, איננו שווה כי אם זוז. כיוון שכל חיובי הוא בגלל שאתה רוצה לקיים מצווה, מצווה תלקחתם לכם, נו, אז אתה יצא ידי חובה גם כן באתרוג פשוט. כבר נפטרתי. או שאני יכול להגיד לו, אני רוצה לעשות מצווה מן המובחר. אז בהתחלה אומר המשנה למלך, נראה שיש להביא ראייה מהגמרא שראינו בבבא קמא דף ע"ח. אז רואים ממנה שאדם שטוען, אני רוצה לעשות מצווה מן המובחר, זה לא טענה. אבל כאשר נעיין היטב, אומר המשנה למלך, נראה ולא דם מכלל. שני אתם דשור זה שיפריש אין לו דמין. יש הבדל באמת בין המקרים. שם מדובר על הקדש, אדם שהקדיש קורבן, הוא לא יכול למכור אותו. הוא לא יכול לעשות לו כלום. אז מה אתה רק בא ואומר, זה שווה עבורו. כיוון שהוא לא יכול למכור אותו, אז רק פה אנחנו אומרים את הסברה הזו, אתה יכול רק לקיים איתו מצווה, בסדר, אז אתה לא צריך לקיים מצווה מן המובחר. אבל אתרוג, דבר שכיר, דבר שאתה יכול למכור אותו בשוק. כיוון, נכון שמה שנותן לו את הערך זה המצווה, אבל סוף סוף, דבר שהוא נמכר, הוא שווה לכולם, אתה יכול לבוא ולמכור אותו, אז פה בוודאי מי שיזיק מי שיזיק, יוכל, יצטרך לשלם מחיר שלם. וככה פוסק גם הפתחי תשובה, גם מביא את החכם צבי, בסימן קופקף, שגם מכריע כמו המשנה למלך. והרב גולדברג, הוא אומר, הוא גם כן מכריע ככה, אבל לא מטעמו, אלא לשיטתו, וזה מחזיר אותנו לדיון הקודם. כמו שאמרנו, לפי הרב גולדברג, אדם שמזיק דבר שאין לו, שהוא גם אם הוא לא שכיר בשוק, זה לא משנה, אדם חייב לשלם את מה שהוא גרם לשני הפסד. כמה זה שווה בעיני הניזק. אז הוא אומר, לפי זה, גם פה, אדם בעיניו קנה את רוג, השקיע בו 1,000 שקלים, וכך אומר שכך זה גם שווה בעיניו, אז זה מה שהזקת אותו. אז מדינה דגרמי, אפשר לחייב אותו גם על, על כל התשלום. לתשלום של 1,000 שקלים, ויותר מזה, הוא מחדש יותר מזה, לפי זה. זה כבר מזכיר השאלה שכתבתי, יכול להיות אתרוג, כל אדם יש לו את ההידורים שמוצחים בעיניו. אם יש אתרוג גרטל, אז יכול להיות שבשוק הליטאי פחות, נמכר בפחות, בשוק החסידי זה אתרוג עם גרטל, זה הסכימו לשלם עליו הרבה יותר. אז אם הוא הלך וקנה את זה בשוק החסידי, הוא חסיד, ובשבילו זה שווה הרבה, הוא שילם על זה את המחיר הגבוה בשוק החסידי, אז באמת נצטרך, אומר הרב גולדברג, שייתכן מאוד שנוכל לחייב אותו לשלם את המחיר הגבוה, כמו שהוא קנה את זה. כי אתה חייב תמיד לשלם לניזק את מה שהפסדת אותו. אז אם נסכם, אז ראינו היום שיש לנו שאלה, קודם כל, האם בודקים, האם ערך של חפץ נמדד רק אם יש לו ערך בשוק או לא. ראינו נתיבות שאומר שאם אין ערך בשוק, אז פטור לגמרי. ראינו את שיטת החזון איש על פי רש"י בגיטין. ראינו את הקהילות יעקב, אור לציון, שהם אומרים שחייב לשלם. ואת שיטת הרב גולדברג שליטה, שאפשר לחייב רק מדינה דגרמי. ואמרנו שזה נפקא מינה לדיעבד. לגבי בשוגג. לגבי אתרוג ראינו שבעצם יש פה מחלוקת, אבל ההכרעה שבעצם חייבים לשלם את המחיר הגבוה, המהודר, ואין לדמות את זה לקורבנות. שם דבר שלא יכול להימחר, אבל בדבר שיכול להימחר, אז בוודאי שאפשר לשלם את המחיר הגבוה.